בשבוע שעבר סיימנו את העיון במצוות אהבת השם פחות או יותר, ואמרנו שנעבור עכשיו לעיון במצוות תלמוד תורה, שהרי אנחנו עוסקים, כפי שזכור לכולם, בפרשת שמע, שהרמב"ם מגדיר שבפרשת שמע יש שלושה נושאים עיקריים: ייחוד השם שעסקנו בו, אהבתו ותלמודו, שהוא העיקר הגדול שהכל תלוי בו. עכשיו אם כך, אנחנו עוסקים בתלמודו, שהוא העיקר הגדול שהכל תלוי בו. עכשיו לדבר על חשיבות של מצוות תלמוד תורה, אפשר לדבר ולעולם לא לסיים, כי תלמוד תורה זה אין סוף, אז אפשר לדבר. אבל אנחנו במסגרת הזאת נקדיש כמה שבועות לעניין זה, בתמצית ניגע בכמה נקודות בחשיבות מצוות תלמוד תורה. נראה אולי משהו כמו 3-4-5 פסקאות, לא יותר מזה. מכל פסקה נדלה איזושהי תובנה מיוחדת, ואני מקווה שנסתפק בזה. הפסקה הראשונה שאני רוצה לגוע בה היא פסקה שביסודה אינה עוסקת ישירות בתלמוד תורה, אבל היא מזכירה תלמוד תורה בתוכה, וכיוון שהיא מזכירה תלמוד תורה בתוכה, בהקשר מסוים, אני חושב שזה יכול לתת לנו מבט מעניין על מצוות תלמוד תורה, דווקא בגלל שהיא מופיעה שם כלכאורה כאיזה נספח. אני מתכוון עכשיו לדברי הרמב״ם בספר המצוות. מצוות עשה ה' היא מצוות עשה של עבודת השם, של תפילה. וכך אומר הרמב״ם: מצווה ה' היא שציוונו לעובדו, וכבר נכפל זה הציווי פעמים באומרו ועבדתם את השם אלוהיכם, ואמר ואותו תעבודו. ואף על פי שזה הציווי הוא גם כן מן הציוויים הכוללים, כמו שבארנו בשורש הרביעי, הנה יש בו ייחוד שהוא ציווה בתפילה, ולשון ספרי, ולעובדו זו תפילה. ואמרו גם כן, ולעובדו זו תלמוד. ובמשנתו של רבי אליעזר בנו של רבי יוסי גלילי אמרו: מניין לעיקר תפילה מצווה? מאחה, את השם אלוקיך תירא ואותו תעבוד. ואמרו: עבדוהו בתורתו, עבדוהו במקדשו. רוצה לומר, התכוון אליו להתפלל שם כמו שבאר שלמה עליו השלום. אלה דברי הרמב״ם כאן בספר המצוות, מצוות עשה. כאמור, מצוות עשה מתייחסת למצוות תפילה. המצווה הזאת מהרמב״ם, זאת שיטת הרמב״ם, כפי שאני מקווה שכולכם יודעים, שבניגוד לרמב״ן ולרשונים רבים אחרים שסברו שמצוות תפילה היא מצוות דרבנן, שחכמים המציאו את מצוות תפילה, כן? לדעת הרמב״ם מצוות תפילה היא מצוות עשה של תורה, מצוות דאורייתא, והרמב״ם כאן מונה אותה כמצוות עבודת השם, איזו היא עבודה שבלב, ואומר זו תפילה. טוב, אז זה דברי הרמב״ם. בין היתר הוא אומר, הוא מביא מדרש, לעובדו זה תפילה, לעובדו זה תלמוד, כן? או מדרש אחר: עבדו בתורתו, עבדו במקדשו. עבדו במקדשו, כמובן במקדש מתפללים, נכון? איך אני יודע שבמקדש מתפללים? זאת תפילת שלמה, נכון? תפילת שלמה במלכים א' פרק ח', כן? שאומר שאל כל מי שיבוא, מי שמתפלל בתוך הבית ואל הבית, בעזרת השם אנחנו נרחיב בתפילת שלמה כשנגיע לעסוק בסוגיית התפילה כשלעצמה. אנחנו כרגע נסיים בסוגיית תפילת שלמה ולא בסוגיית התפילה, אז לכן נשים את הדיון הזה, נשים אותו כרגע בצד. אבל בינתיים הרמב״ם אומר במצווה הזו, כן? יש, היא מצוות עבודת השם, ויש בה גם מצווה של תפילה, ואיכשהו זה מתקשר גם אם לעובדו זה תלמוד. אז אני רוצה אבל לפני כן נשים את התלמוד רגע בצד, עוד נשוב אליו, מצד שאני מקווה עוד היום נשוב אל התלמוד. אבל בואו נלך כרגע לרעיון הזה. אומר הרמב״ם, כתוב בתורה ועבדתם את השם אלוקיכם, או כתוב בתורה אותו תעבוד, כן? או כתוב בתורה ולעובדו בכל לבבכם. יש כל מיני פסוקים על עבודת השם. באופן פשוט, פסוקים שמדברים על עבודת השם, למה הם מתייחסים? למצוות. באיזה מובן מצוות? עקרונית, בוא נגיד את זה בצורה פשוטה, זה ציווי כולל שאומר לנו תציית להשם, תעבוד את השם בכל המערכת המצוותית שקיימת בעולם, נכון? שאומרים לעובדו בכל לבבכם, מה הכוונה? תקיים את כל המצוות, נכון? והרמב"ם ער לדבר הזה, שהפסוק הזה הוא בעצם מצווה כוללת, והרמב"ם גם קובע בשורשים שלו בספר המצוות שציוויים כוללים לא נכנסים למניין המצוות, כי במניין המצוות של התרי"ג אתה מונה מצוות פרטיות, מצווה X פלוס Y פלוס Z, אבל מצווה שאומרת עבודת השם, שמה היא אומרת לך? לעשות את כל התרי"ג האחרות, כן? את זה לא מונים. מובן? אומר הרמב״ם, אף על פי שציווי זה הוא מהציוויים הכוללים, יש בו ייחוד שהוא ציווה בתפילה. דהיינו, בצד היותו צו כולל או ציווי כולל, יש לדעת הרמב״ם, בפסוק הזה הכתוב מתייחס גם לצו פרטי של עבודת השם ספציפית, שהיא לא רק לקיים את כל המצוות כולם, אלא עבודת השם ספציפית שמתייחסת לכך שאדם צריך להתפלל. זאת אומרת שבאותו פסוק שכתוב בתורה ועבדתם את השם אלוקיכם או ואותו תעבודו, התורה מתכוונת באותו פסוק לשני תכנים לכאורה שונים. תוכן אחד עבוד את השם, את עבודת השם הכללית, תוכן שני התפלל, נכון? אומר הרמב״ם, אני קורא שוב, ואף על פי שזה הציווי עם הציוויים הכוללים, יש בו ייחוד שהוא ציווה בתפילה. זאת אומרת, הציווי הזה הוא ציווי כולל, עבוד את השם לגמרי, כן? כציווי כולל. בצד זה יש בו ציווי ייחודי פרטי, ספציפי, שהוא ציווה בתפילה. זאת אומרת, באותם מילים התורה משתמשת בשביל לצוות אותנו בעבודת השם הכוללת, והיא משתמשת גם בשביל לצוות אותנו במצוות התפילה. עכשיו, זה מוזר הדבר הזה, זה לא פשוט שבאותו ביטוי התורה מתכוונת גם לציווי פרטי וגם לציווי כללי, כשלכאורה מה בין הציווי הפרטי לציווי הכללי? למה התורה לא מצווה את הציווי הפרטי למשל מצוות לולב או מצוות סוכה או מצוות שופר או מצוות מצה? לא יודע, כל מיני מצוות יש לנו, כן? למה התורה לא מצווה כל מיני מצוות אחרות דרך בציווי הפרטי? אם באותן מילים שבהן התורה משתמשת כדי לציווי הכולל, היא בוחרת להשתמש באותן מילים רק למצוות התפילה ולא למצווה אחרת. זאת אומרת שמצוות תפילה היא לא עוד מצווה פרטית, אלא כנראה שהיא יש בה איזה זיקה לעבודת השם הכוללת. ואז אני יכול להבין למה בציווי של עבודת השם הכוללת, כן, התורה משתמשת גם בביטוי הפרטי הזה של מצוות תפילה. אבל כדי להבין את זה, איך הציווי הכולל מתקשר עם הציווי הפרטי של מעשה התפילה היומיומי, אז צריך לנסות להבין בצורה יותר יסודית מה בעצם אומרת לנו המצווה הכוללת של עבודת השם. אז פה כבר שמענו שהמצווה הכוללת של עבודת השם זה בעצם אומר לנו תקיימו את התרי"ג, נכון? אם זו המצווה הכוללת של לקיים את התרי"ג, אז לא ברור לי איך מצוות התפילה כמצווה של אחת מתוך התרי"ג, למה דווקא היא נכנסת גם היא מקבלת את השם של עבודת השם יותר מאשר כל מצווה אחרת. ולכן יכול להיות שכשאנחנו באים להתבונן במצוות עבודת השם הכוללת, אולי צריכים לראות אותה במבטים יותר רחבים מאשר סתם לקיים את המצוות. ואני רוצה טיפה לפתח את הנקודה הזאת ברשותכם. כשאני מדבר על מצוות עבודת השם, אז כמובן זה ברור שזה כולל את התרי"ג. דיינו צריכים לקיים את כל המצוות של השם ציווה אותנו. זה לעבוד את השם, לעבוד את השם, כן? ולעובדו זה לעשות את כל מצוותיו ואת כל משפטיו, חוקותיו ותורותיו וכולי, כל מה שהשם מצווה אותנו. זה פשוט. אבל יכול להיות שמצוות עבודת השם הכוללת היא כוללת בתוכה לא רק עשיית המצוות אלא אולי גם דברים שהם לא מצוות, לפחות לא מצוות רשמיות, כמו למשל מה שנאמר בתורה, קדושים תהיו, נכון? מה לימד אותנו הרמב"ן, מה זה קדושים תהיו? בכל לא להיות נבל ברשות התורה. זה בצד הנגטיבי השלילי. ומה בצד החיובי, איך הוא ניסח את זה? קדש עצמך במותר לך, פירושו הדבר, גם באותם דברים שעקרונית הם מותרים, תתנהג בצורה של קדושה, תתנהג כמו בן אדם, אל תתנהג כמו חיה, כמו בהמה. דהיינו, אין בעיה, התורה אף פעם לא הגבילה אותך כמה בשר לאכול, בתנאי שהוא כשר, הוא גלת כושר, יש לך שם את כל החותמות עליו, חותמות טובות, אז אתה יכול לאכול אותו, נכון? אבל כמה תאכל? זה התורה לא אומרה אף פעם. על זה נאמר, קדש עצמך במותר לך, תאכל במידה סבירה. כן? זה דוגמאות, שם הרמב"ן מביא עוד כמה דוגמאות של זה, כמה בשר לשתות, כמה יין, כמה בשר לאכול, כמה יין לשתות, כמה חיי אישות לחיות, כל מיני דברים. הרמב"ן שם אומר שזה נקרא קדושים תהיו. קדושים תהיו זה אדם שקובע לעצמו מסגרות וגבולות, שלא נותן לעצמו ככה להרוס איזה, כשאדם עושה כל דבר בלי גבולות, בלי פרופורציות, אז הופך להיות חיה, הופך להיות משהו פראי. כן? אם אדם צריך להישאר אדם ולהישאר בקדושת האדם, אז הרעיון הוא לקבוע גבולות ולקבוע מסגרות. אז חלק מעבודת השם זה לא רק לעשות את המצוות, אלא גם לעשות את הדברים האלה שאולי אינן מצוות באופן ישיר. כן? או למשל מה שרמב"ן אומר בדברים פרק ו' פסוק י"ח, על הפסוק ועשית ישר וטוב בעיני השם אלוקיך. זוכרים מה אומר הרמב"ן שם? גם באשר לא ציווך, תן דעתך לעשות הישר והטוב. כך אומר הרמב"ן. אומר הרמב"ן, התורה לא יכולה, יכולה לצוות אותך, יש כמה וכמה מצוות שהתורה אומר לך איך להתייחס בין אדם לחברו, כל מיני דברים. אבל אין סוף לסיטואציות שאדם נתקל בהן. והתורה לא נותן לך מענה לכל סיטואציה, בסיטואציה כזאת תעשה ככה, בסיטואציה כזאת תעשה ככה, תמיד יישארו לקונות. אזורים שבהם התורה לא התייחסה אליהם בצורה מפורשת. אומר הרמב"ן, אשר על כן אמרה התורה כאן, ועשית הישר והטוב בעיני השם אלוקיך. שבכל פעם שיש לך דילמה, מה כדאי לעשות, או איך כדאי להתנהג בסיטואציה הזאת, אין לך צו מפורש. הצו הזה, מה הוא בא לומר לך? גם באשר לא ציווך, תן דעתך לעשות הישר והטוב. כשאתה מגיע לדילמות מסוימות בחיים, תשאל את עצמך, מהי הדרך הנכונה לעשות כאן, מהו הישר והטוב שהשם היה רוצה שננהג כאן. את זה אני צריך לבחור. וזה לא כתוב לך בשום מקום. זה מקסימום כתוב לך פה, שאתה צריך איכשהו לחשוף את זה, ולגלות מה הוא אותו רצון השם. אז אפשר אם כן לומר, שעבודת השם היא לא רק קיום כל התרי"ג, אלא עבודת השם היא גם מה שאני קורא קדושים תהיו ועשה את הישר וטוב, גם אותו חלק לא של מצוות פורמליות שבתורה. העולם נוהגים לקרוא לו השולחן ערוך החמישי, אם תרצו. בסדר? אוקיי. אבל גם זה עדיין לא עוזר לנו להבין את רעיון התפילה שלנו. כי אפשר לעלות עוד קומה בעבודת השם של האדם. מעבר לעשיית המצוות, מעבר להרחבת התחום המצוותי, גם לתחומים של קדושים תהיו ועשית ישר והטוב וכו'. אני רוצה לדבר על עבודת השם גם על רובד נוסף, שהוא לא רק מה אני עושה, אלא איך אני עושה. שעבודת השם תהיה ועבדתם את השם אלוקיכם בכל לבבכם ובכל נפשכם ולעובדו בכל לבבכם וכו'. זאת אומרת, יש השאלה של שלימות העשייה, איך עושים. אדם יכול לקיים את המצווה בידיים, לעשות את הידיים, והלב לא נמצא שם. כן? כמו שדיברנו על זה כמה פעמים, בפיו ושפתיו כבדני וליבו רחק ממני. לעבוד את השם באמת זה לבוא עם הלב, עם הנפש, עם הנשמה, עם כל כוחות הנפש שהקדוש ברוך הוא נתן לאדם, לעבוד אותו. זהו רובד נוסף. אבל גם זה לא מספיק. כי גם ברובד הזה, אם אני מצלב את הרובד הזה, עדיין אני יוצר אדם, ואני יכול לייצר אדם, שהוא... יש לו סוג של פיצול אישיות. דהיינו, הוא בבוקר, קם בבוקר, מודה להשם על הנשמה ששבה אליו, והולך לבית הכנסת, והוא מתפלל שם, אחר כך הוא אוכל ארוחת בוקר, נוטל ידיים, מברך ברכת המזון כמובן, זהו, סיים. עכשיו הוא בעצם, במידה מסוימת, אומר לקדוש ברוך הוא, להתראות, ניפגש בעוד כמה שעות כשאני אגיע לתפילת מנחה. גמר מנחה, גם כן נפרד, אומר הקדוש ברוך הוא, להתראות, נתראה בתפילת ערבית. אולי בארוחת ערב, אולי בזה, אבל ניפגש בה. אבל בין לבין יש לו איזה רגעים כאלה שהם... כרגע אני עם עצמי, אני לא עוסק בעבודת השם, לא עוסק בזה, אני כרגע בביזנס שלי. אני עכשיו הולך לקנות את הווילה הבאה, או לקנות את הבניין הבא כדי למכור אותו ולעשות קצת רווחים, או לעשות, לא יודע, כל אחד בעבודתו, פסיכולוגיה, פילוסופיה, כל אחד מה שהוא רוצה. יכול להיות שעבודת השם בא לומר לאדם משהו הרבה יותר מקיף, הרבה יותר משמעותי, והוא בכל דרכיך דאהו, והוא יהיה אשר אורחותיך, או בכל מעשיך יהיו לשם שמיים. שמשמעות הדברים היא שאין רגע שבו אדם פנוי מעבודת השם. לעבוד את השם פרשור דבר שאדם מבין, יש מדרש על הפסוק מהפרשה הקודמת, פרשת יתרו, שקראנו בשבת האחרונה, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. אז כתוב במדרש, ואתם במחילתא, כתוב, ואתם תהיו לי, שתהיו קנויים לי. פירושו של דבר, אדם שמציב את עצמו ואומר לקדוש ברוך הוא, אני כלי לעבודתך יתברך. כל מהותי זה לעשות את צורך בעולם. נדמה לי יש איזה שיר, מי עשה אותי כלי לשליחותך, נכון? יש משהו כזה. מי זה? הרב קוק או...
יש שיר כזה שאולי דודי.
אני לא יודע, דודי אני לא מבין בזה. אבל עשה אותי כלי שליחותך, אני... פירושו הדבר, אם אדם מרגיש בחווה את החיים שלו ככלי לשליחות השם, ואז גם כשהוא הולך לעבודה, גם כשהוא הולך... עכשיו אפשר לראות את זה במובן הפשטני, להגיד, כשאדם הולך לאכול, גם זה עבודת השם. למה? כי היות הגוף בריא, אומרים לו, הוא אוכל, אז יש לו, הוא יודע יותר טוב להבין אחר כך את התוספות. כן? או, אני יודע מה, אדם יוצא לנופש בבית מלון, אז הוא צובר ככה מנוחה נפשית וכו'. אחרי כן, הוא יוכל ללמוד בצורה יותר שקטה. יהיה לו יותר כוחות נפש כדי ללמוד, לא חצי דף ביום, אלא שלושה דפים ביום וכו'. אפשר לראות את זה בצורה כזאת, אבל אפשר לראות את זה גם במובן הרבה יותר עמוק. שאדם מבין שכל משמעות חייו וכל הוויית חייו היא לעשות את רצונו יתברך. ואז גם באותם דברים, גם אם זה לא תורם באופן ישיר, הכל זה נועד כדי שאדם יעמוד לפני השם. כיוון שאדם צריך לאכול, לשתות, לענות וכו', כל זה שייך, הכל חלק מעבודת השם. זה נקרא בכל דרכי חתיהם. מובן? אם אני רואה את עבודת השם במבט הזה של בכל דרכיך דאהו והוא ישר אורחותיך, של בכל מעשיך, ונדייק, בכל מעשיך יהיו לשם שמיים, הכל נועד כחלק מעמידתו של אדם לפני השם. ולכן המסחר של אדם כזה שונה מהמסחר של מי שאינו עובד השם. כי אותו אדם שסוחר במסחר הזה, הוא רואה את עצמו כחלק מעבודת השם. גם את זה הוא רואה שם, את עבודת השם, גם בדבר הזה. אינו עוד דומה עורך דין ירא שמיים לעורך דין שאינו ירא שמיים. ואם הוא דומה, אז אותו עורך דין שמגדיר עצמו כירא שמיים, שיבדוק את היראת שמיים שלו. במובן הזה, עבודת השם היא משמעותה ההתייצבות של האדם לפני השם בכל מעגלי החיים שלו. עכשיו אנחנו מבינים את הקשר לתפילה. מהי תפילה בעצם? אני לא רוצה להאריך כרגע במהות התפילה, בעזרת השם נעסוק בזה בהרחבה כשנגיע לתפילה, אבל כרגע אני אומר רק משפט אחד, כי פטור בלא כלום אי אפשר. אז נגיד משפט אחד, שתפילה היא העמידה בהתייצבות של האדם לפני השם. אדם שעומד לפני השם ואומר לו, השם, שפתי תפתח, ופי יגיד תהילתך. אדם ניצב לפני השם. נדמה לי שהזכרתי לכם פעם, אם לא אני אזכיר עכשיו, כשרש"י מסביר את ההבדל הגדול בין קריאת שמע לתפילה, רש"י ברכות דף כ"ה מסביר את ההבדל בין קריאת שמע לתפילה. אתם יודעים איך הוא מגדיר את זה? הוא אומר ככה, בקריאת שמע אדם מדבר על השם, בתפילה אדם מדבר אל השם. אתם שומעים? זה ההבדל הגדול. בקריאת שמע אנחנו עוסקים עכשיו בקריאת שמע, נכון? בכל מקרה שמה אנחנו מדברים על הקדוש ברוך הוא, מדברים על ייחודו ועל אהבתו ועל מהותו וכל מיני דברים, מדברים הרבה דברים על הקדוש ברוך הוא. בתפילה מפסיקים לדבר עליו, פשוט פוגשים אותו, מנחיחים אותו מולנו, ואנחנו מדברים אליו. אתה חונן לאדם דעת, חוננו מאיתך חוכמה או דעה בינה והשכל, כל אחד יגיד איך שהוא מבין, אבל זו התפילה, העמידה של האדם לפני השם. שבעצם רעיון התפילה, מהי עבודת השם? אמרנו לעמוד לפני השם. אז יש עבודה עמידה ממש לפני השם בתפילה, שאדם פונה לקדוש ברוך הוא וכרגע הוא מדבר איתו, כן? אבל הרעיון של עבודת השם של התפילה הוא שהמפגש של האדם עם הקדוש ברוך הוא לא יהיה רק בשעת התפילה, וכשהוא צועד את הצעדים לאחור אומר עושה שלום במרומיו, אומר הקדוש ברוך הוא להתראות ניפגש בתפילה הבאה. לא זה הרעיון. הרעיון הוא שכשאדם צועד את הצעדים לאחור הוא ממשיך לפגוש את השם, כן? בכל מעגלי החיים שלו. ולכן זה הקשר בין עבודת השם הספציפית לעבודת השם הכללית. לא מדובר כאן בשני דברים שונים ומנוגדים. אתם מבינים את זה? זו היה עבודת השם של התפילה. וכאן בדיוק בא המדרש ואומר, ולעובדו זו תפילה, ולעובדו זה תלמוד. שבמידה מסוימת תלמוד תורה הוא גם כן מתחבר לאידאה הגדולה הזאת של המפגש של האדם עם הקדוש ברוך הוא. המפגש של האדם הקדוש ברוך הוא באמצעות התורה, כן? ברור לנו מהו. כי מהי התורה? היא דבר השם שיורד לעולם. התורה היא חוכמתו של הקדוש ברוך הוא. ואתם יודעים שחוכמתו של הקדוש ברוך הוא אינה נפרדת ממנו, בניגוד ל... תפיסות אנושיות. אתם מכירים את תורת התארים של הרמב״ם, מכירים, נכון? מכירים או לא? אז אם כן, לכן הוא וחוכמתו זה דבר אחד, כמו שאומר הרמב״ם, הוא החוכמה והוא המדע, נכון? אז גם כאן, כשאתה עוסק בתורה אתה עושה בעצם בקדוש ברוך הוא, אתה נמצא לפניו, אתה עוסק בתורתו עצמו. ולכן במידה מסוימת לימוד תורה זה לא רק לדעת עוד סוגיה ועוד פרק, במידה מסוימת לימוד תורה זה התעצבות של אדם לפני השם. ובזה זה משתייך, יש פן מסוים בלימוד תורה שהוא משתייך למצוות עשה של התפילה, שהיא העמידה של האדם לפני השם. אדם עומד לפני השם בתפילה, זה מוגדר כעבודה שבלב, כשכוחות הלב, כוחות הרגש באים לידי ביטוי, כן? בתורה מה שבא לידי ביטוי זה כוחות התבונה, כוחות השכל, כן? ואדם צריך לעבוד את השם בכל הכוחות הרוחניים שלו. זאת אומרת, אם נרצה, עבודת השם שבתפילה ועבודת השם שבתורה הם בעצם שתי יחידות של הדבר הגדול הזה. בעזרת השם, שבוע הבא, כן, יש לנו עוד דקה, אז בואו נמשיך עוד נקודה אחת חשובה. והיא, שימו לב את הגמרא אומרת במסכת ברכות, רבי עמי ורבי אסי, אבל גם דהבו להו תלי שר בי כנישתה בטבריה, לא הבו מצלו אלא בין עמודי דהבו גרסה. בסדר? צריך לתרגם לכם. רבי עמי ורבי אסי, אבל פי שהיו להם 13 בתי כנסת בטבריה, לא היו מתפללים אלא בין העמודים שבהם היו לומדים. זאת אומרת, הם היו מביאים את התפילה אל בית המדרש, כן? כן? במקום תורה, שם תהיה תפילה. ובמסכת מגילה מופיע גם כיוון הפוך, שבמקום תפילה, שם תהיה תורה. וזה הכל תלוי בסוג האנשים. אנשים שעיקר יומם הוא תורה, אז הם צריכים להתפלל. לכן החשיבות הגדולה של להתפלל בבית המדרש, ולא להתפלל במקומות אחרים, למרות שלפעמים זה יכול לפתות. כן? תפילה של בן תורה צריכה להיות בבית המדרש. ולהפך, מי שעיקר יומו ועיקר המפגש שלו עם הקדוש ברוך הוא דרך רעיון התפילה, כן? אז הוא צריך גם ללמוד, וללמוד, ללמוד מקום התפילה. לא מספיק לקבוע עיתים בבית, אלא צריך כשאדם בא לבית הכנסת, שיקבע עיתים ללימוד גם בבית הכנסת. כי החיבור הזה, זה בעצם שני הצדדים של עבודת השם. יש עבודת השם שבתפילה, יש עבודת השם בתורה, זה סוגי המפגש של האדם עם הקדוש ברוך הוא, עם הכוחות האינטלקטואליים שבו, עם כוחות הנפש שבו, כן? ואדם צריך לחבר את שני הכוחות האלה, זה יבדו בתורתו ויבדו בתפילתו. יוצא אם כן, שחשיבות מצוות תלמוד תורה היא המפגש שיוצר הלימוד האדם עם הקדוש ברוך הוא. בלימוד התורה אנחנו פוגשים את חוכמתו של הקדוש ברוך הוא, שהיא בעצם הקדוש ברוך הוא, כפי שאמר הזוהר הקדוש, כן? אורייתא וקודשא בריך הוא חדר. הזוהר כתוב גם שישראל אורייתא וקודשא בריך הוא חדר, כי ישראל שיושב ועושה ופוגש את הקדוש ברוך הוא בתורה, אז יש גם התאחדות בין האדם לבין הקדוש ברוך הוא. אבל זה כבר בעזרת השם נרחיב בזה בהזדמנות אחרת. זה הפסקה הראשונה, זה הרעיון הבסיסי של לימוד תורה. המפגש של האדם עם הקדוש ברוך הוא, המפגש הבלתי אמצעי הזה של האדם עם הקדוש ברוך הוא באמצעות התורה.